הוא חודש ניסן, אז מקבילה לו, לא, חודש תשרי בנקבה. אז יש להם בעצם את אותם תכונות. רק שהתכונה הנוקבית היא באותו תוכן, רק במידת הדין של גילוי. למשל כאן, מה קרה בספירה השלישית תפארת? זה הזמן של חיבור בין השמיים וארץ. שמיים וארץ זה ניגודיות גדולה מאוד. יש ביטויים, נכון? כמו שמיים וארץ, זה הבדל בין השמיים לארץ, בין מזרח למערב. אם התורה יכולה להיות דווקא בחודש הזה ניתנת לעולם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר בחודש הזה כדי לחבר את ההפכים. אז אם הוא מחבר את ההפכים, זאת אומרת את השמיים ואת הארץ דרך התורה שהיא בעצם הקו המחבר, זה אומר שאפשרות לחבר בין הדברים הקיצוניים ביותר זה דווקא בחודש הזה.
ותשרי זה גבורה?
תשרי זה אותו דבר, זה גם כן שייך לחסד, אבל זה הצד של הגבורה, כי זה הצד של הנקבה. כלומר, אברהם אבינו התחתן עם שרה. שרה היא שייכת לחסד של אברהם, אבל היא חייבת להיות מצד הגבורה. כי אם היא לא נותנת תחומים לדברים, אם היא לא אומרת עד כאן, אם היא לא אומרת גרש את העמה הזאת, אז אברהם הולך לעבדון עם כל החסד שלו. בסדר? אבל היא אשתו של החסד. לכן, ספירת התפארת מסמלת איזון נפשי ועולמי. מה שקורה בעולם קורה בנפש. כלומר, אני אמור בחודש הזה להגיע אל מדרגה של איזון. לכן, למדרגה הזאת קוראים שלישי. השלישי הוא תמיד מאזן. הראשון נוטה לחסדים, השני נוטה לצמצומים, והשלישי אומר, אני צריך גם את זה וגם את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. נכון? שני כתובים סותרים זה את זה. לכן, יש לנו כאן אינפורמציה חשובה, מי שחסר איזון, צריך למצוא את האיזון הזה, חייב למצוא את האיזון הזה בחודש השלישי, סיוון. בין שתי התכונות המרכזיות שבחיים, הנתינה והקבלה, הימין והשמאל, העליונים והתחתונים. מי שחי את החודש ומעכל את סגולותיו, כלומר, אני כאן מזמין לאכילת החודש, כדי לעכל צריך לאכול, להפנים. אז קודם כל בואו נאכל את החודש. צריך לאכול אותו. מה זה לאכול אותו? להפנים את התכונות המיוחדות שהקדוש ברוך הוא התמיע בתוך אותו זמן. ואם אני מסוגל להפנים את זה, אז אני גם הולך אחרי זה לעכל את זה. ואני הופך להיות חלק מאותו זמן. מסתכלים עליי, אומרים זה סיוון. הבן אדם הזה דומה לסיוון. פירושו של דבר, הוא מסוגל לקבל תורה. הבן אדם הזה מסוגל לחבר שמיים וארץ. הבן אדם הזה מסוגל לחבר בין כל בני ישראל. וזה מה שקרה בחודש סיוון. בחיים לא ראינו שעם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד. פעם הראשונה והאחרונה שזה כתוב בתורה, זה שם. כלומר, לחודש הזה יש סגולות מיוחדות של חיבור כל ההפכים, הקיצוניים ביותר.
וישרים
מה? אתה מדבר בצורה בסדר, יש לו משיכות, זה לא סתם יושר. כיוון שבחודש הזה ירדה החוכמה העליונה לעולם הזה, והחוכמה קשורה לאות יוד, אז היוד מתגלה דרך הוו, והוו יורדת לנון. זאת אומרת, משכנו בעצם את התורה העליונה עד לעולמנו. זוכה מי שעושה את זה לאותם חיבורים ומרוויח מהם איזון. מאוזן לאוזן, זה נקרא איזון. מהצד הימני לצד השמאלי. מי שאין לו שתי אוזניים לא יכול לשמוע. שום דבר. גם לא את דבר השם. אמרנו בשבת, אתם זוכרים, פסוק בתהילים סמך ב' אחת דיבר אלוהים, שתיים, זו שמעתי. אם אין לי שתי אוזניים, כלומר שני צלילים שונים של כל אירוע, אני לא יכול להבין באמת מה התוכן. לכן אני חייב שתי אוזניים כדי להבין את מה שיש באמצע. כאילו מוח ימין, מוח שמאל, אחרי זה זה הופך להיות אוזניים, נחיריים, תלוי איפה אתה נמצא בגוף, ידיים. זה תמיד אותו סיפור, שני הקרובים בבית המקדש. גם כאן, ריאות, ימין, שמאל וכו'. חז"ל מכנים את החודש הזה ירחת תליטאי. כלומר, לא החודש השלישי, החודש המשולש. זה הסוד. ומזכירים כי הוא שייך לעם תליטאי, הוא שייך לעם שהוא משולש. עכשיו תשימו לב, עד כאן דיברנו על המיקום שלו שהוא שלישי בחודשים. אבל כאן, לפי דיוק בדברי חז"ל, זה לא שהוא החודש השלישי בחודשי השנה. הוא בעצמו משולש. אז הוא גם שלישי ויש לו גם צורת משולש. כמו מי? עם ישראל הוא גם משולש. וכמו מי? התורה, אוריין תליטאי. התורה משולשת, עם ישראל משולש, ויש חודש שמתאים לשני המשולשים. כלומר, אנחנו עכשיו מול שלושה משולשים. כלומר, שלא זו בלבד שחודש סיוון ממוקם במקום השלישי בין חודשי השנה, אלא שהוא עצמו משולש. כלומר, בעל תכונה משולשת. עדיין לא הבנו מה זה אומר. אבל אם תחפש צורה גיאומטרית בעולם שדומה לעם ישראל, לחודש סיוון או לתורה, תחפש משולש. כלומר, אתה רוצה לחפש משהו מאוזן בעולם הזה, חייב שיהיו לו שלוש מולקולות לפחות. והרביעית שמגלה את העניין. תלוי על מי אני מסתכל, כן? כשאני הולך לשם, יש לי שמרית, אז אופ, מיד זה יוצא לי הדברים של העולם שלה. אז זה הזמן המשולש. ירחת תליטאי משתווה באופיו לעם ישראל המשולש ולתורה המשולשת. בתורה ראינו, תורה נביאים כתובים, הנה. אתם חושבים שהנוצרים גנבו מאיתנו את סוד השילוש סתם? הם יודעים. הרי הם באו מאיתנו. הנצרות יצאה מעם ישראל, פרשה מעם ישראל. ולכן היא גנבה את כל מה שיכלה לגנוב בדרך, כמו כל אומות העולם שגונבות מישראל את כל מה שאפשר לגנוב. החל מן הזהות. ובמה ניכר כוחו המשולש של חודש סיוון? זה מה שצריך להבין. תשובה בעובדה שאופי הזמן השייך לו מכיל בקרבו גם את אופיים של שני החודשים שקדמו לו, ניסן ואייר. הנה התשובה. למה הוא חודש משולש? כיוון שהוא בעל שלוש צלעות. הצלע הראשונה, ניסן, הצלע השנייה, יר, הצלע השלישית, סיוון. כלומר, מדובר בחודש שמכיל בקרבו שלושה חודשים. וואו. מה קרה בניסן? יציאת מצרים. מה קרה באייר? עצמאות ישראל. גם אז, לא רק היום. פסח שני. מה קורה בסיוון? עצמאות וחירות. ועכשיו, מי שלא, מה הוא הביא? תורה. כלומר, יש לי בחודש הזה את שלושת המרכיבים החשובים ביותר שאני צריך כעם. תורת ישראל, ישראל בעצמו, שיצא מגלות לחירות, שגילה את הזהות הפנימית העצמית שלו, שהפסיק להיות משועבד לחומרים אחרים, ואפשרות לגלות ארץ, מקום. זה פסח שני. ולכן, בהיסטוריה, לימים, ברוך השם זכינו גם כן למדינה, כלומר לחלק השלישי שלא היה לנו במשך 2000 שנות היסטוריה. היה לנו רוח, תורה, היה לנו נפש, יהודי, אבל לא הייתה לנו ארץ. כלומר, הייתה ארץ, אבל היא לא הייתה שלנו, כלומר, לא היינו שולטים עליה. לא הייתה לנו מדינה, לא היה שלטון עצמאי בארץ. שלושת הדברים האלה התגלו. אז עכשיו אני מגיע לחודש המשולש הזה, שהוא שלישי ומשולש, ואני מגלה בו בעצם את כל מה שאני צריך. כלומר, שתכונתו העמוקה של הזמן הזה מאפשרת לו מששת ימי בראשית. אם היינו, זאת אומרת, אנשים מאוד 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 גדולים, לפני שהאירועים קרו בעולם, הייתי יכול לצאת ממצרים, מכל הגלויות שלי בניסן, גם בלי יציאת מצרים. הייתי יכול להשתחרר מכל הבעיות שיש לי בחיים. הייתי יודע לומר, הנה, עכשיו בתאריך הזה אני יכול להשתחרר. יש לי מלא מועקות, יש לי מלא בעיות, יש לי מלא זה. רק לפי הזמן והתחושות האינטואיטיביות שלי, הייתי משתחרר מהכל במה שאנחנו היום חוגגים סדר פסח. בלי סדר פסח, בלי לאכול מצות, בלי כלום. אתם מבינים את זה? ובחודש אייר, שעדיין לא אפילו ידענו, ואפילו לא היה לו שם אייר, יכולתי מה לעשות? לחזור לזהות שלי ולמקום הכי מתאים לי בעולם. כמו שקרה בדור שלנו. ובחודש סיוון יכולתי לשמוע את דבר השם בנבואה. בלי מתן תורה, בלי עם ישראל, בלי כל עם. זה מה שאני רוצה שתבינו. הכוחות הללו נטועים בזמן, במקום ובנפש מבריאת העולם. זה רק מחכה לאנשים קצת יותר בעלי חושים מחודדים שיתפסו את זה ויגידו וואלה, בזמן הזה אפשר לעשות 1, 2, 3. מה, לא ראיתם? וככה בעצם בונים חג. החגים קיימים, רק הם היו בפוטנציאל. עד שמישהו בא ואמר, הפוטנציאל הזה אני לוקח אותו ומממש אותו במציאות. אז החשמונאים תפסו את חנוכה שהיה בשמיים, עשו ממנו חג למטה. הבנתם? כדי להבין את הדבר הזה צריך להבין שאצל הקדוש ברוך הוא אין שינויים. אם אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא לא משתנה, אין אצלו שינויים. מה זה שאין לו שינויים? זאת אומרת שמה שהיה מתחילת הבריאה ימשיך עד אין סוף. זה לא שיום אחד הקדוש ברוך הוא מתעורר ואומר, הנה בתאריך הזה אני הולך לעשות משהו. למשל להתחיל לדבר. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם תשאל יהודי מתי נאמר הדבר הזה, הוא יגיד לך בחג השבועות בשישי לחודש סיוון. זה לא נכון. האמת שזה גם נכון. כלומר, הוא אומר את זה כל יום, כל רגע. אבל מה קרה באותה תקופה? יכולנו פעם ראשונה בהיסטוריה לקלוט. אבל הדיבור הזה נאמר כל הזמן. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. כלומר, לפני מיליון שנה יכולתי לשמוע אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? כן. בעוד מיליון שנה אני אוכל לשמוע את זה? כן. אז למה שמעתי את זה רק בתאריך הזה? זה כבר סוד בפני עצמו. כלומר, כשהכלים מוכנים הם קולטים את המסר. כשהכלים לא מוכנים, המסר עובר, כמו תוכנית ברדיו, רק שאף אחד לא ידליק. אז רבותיי, אתם מוזמנים לחפש מה יש עוד ביקום שעדיין לא קלטנו. יש עוד דברים. ואם אתם מספיק מחודדים עם חושים בריאים, אתם אמורים לקלוט דברים שעדיין לא נקלטו. לכן, זה מה שמאפשר ליום הזה, לחודש הזה בכלל, לתווך בין ערכי המוחלט ובין הבריאה. זוהי עובדת מתן התורה דווקא בחודש סיוון. אז עכשיו יש לכם תשובה. למה דווקא בחודש סיוון קיבלנו את מה שבעצם ניתן כל הזמן? כי רק בחודש הזה זכינו לאיזון. במילים פשוטות, אם אתה לא מאוזן, בחיים לא תקבל תורה. אתה יכול לקפוץ, לעשות תנועות באוויר, לא תקבל תורה. ואנחנו רואים אנשים שהם לא מצליחים לאזן את הכלים שלהם. וכל מה שהם לומדים, לא נשאר. ריבונו של עולם, פלא פלאות. הם יודעים, אינפורמציה, אבל הם לא מצליחים לחיות את זה. הם לא יודעים איך להקל את זה, להכניס את זה ולחיות לפי מה שאנחנו לומדים. אז בשביל מה הלימוד? כדי לדעת שאתה יודע אינפורמציה, זה המחשב יודע. מה שמעניין אותי בשיעור זה כשהתלמיד בולע את מה שאני אומר לו, אם זה דברי תורה אמיתיים והוא לקח אותי כרב, ואחרי זה מיישם וחי את זה בחיים שלו. לא סתם שמע, שמעתי שיעור, הרב אמר שאכפת לי. כתוב במחשב. מה, אני צריך ללכת לשיעור כדי לדעת שהרב אמר? האם אכלת את השיעור? האם עיכלת אותו? האם אתה חלק מהשיעור? התאים שלך עכשיו? ה-DNA שלך זה הדבר הזה? או שסתם זה נשאר בראש? זאת הבעיה. רוב האנשים נכנסים ריקים ויוצאים ריקים. מי אומר את זה? רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום. מפחיד. ואני, הקטן, יואל, לא רוצה להיות בין האנשים האלה. מכילה. לא רוצה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא לא להיות מאלה שנכנסים ריקים ויוצאים ריקים. לא רוצה. השתוות הצורה הפנימית הקיימת בין החודש הזה ובין הבחינה העליונה של אור השם, כלומר, עצם זה שאני מסוגל לקלוט את האור האלוהי הזה, היא המגלה בפועל ממש את האחדות הכוללת. פתאום מסתבר ומתברר לי שאני לא סתם איזה אלמנט זרוק במציאות. אני חלק ממכלול גדול. אני לא יכול להתחיל לצאת ולעשות מה שבא לי לבד, כי אני מרגיש, ואני מרגיש. הלו, אתה חלק ממיליארדים של תאים קטנים שעובדים כולם בשביל האחד. מה שמיוחד איפה לחודש סיוון הוא העובדה שלא בחר הקדוש ברוך הוא כי אם בו כדי להעביר את תורתו לעולם הזה דרך עם ישראל. עכשיו זה סותר לכאורה את מה שאמרתי קודם. לא, הוא אומר תמיד, אבל הוא יודע שאנחנו נהיה יום אחד מסוגלים לקלוט, מתי? בחודש הזה. כלומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את הזמן? הוא התאים את הזמן לתכונה של הנפש הנמצאת למטה בעולם הזה. תראו איזה סודות. זאת אומרת שהוא אמר, אני אין סופי, אבל הם סופיים. הם מוגבלים. כשאני מדבר אין סוף, הם לא יכולים לשמוע את זה. אז אני חייב לברוא תכונה סופית, מוגבלת, למרות שהתוכן יהיה אינסופי, כל גדול ולא יסף. ובתכונה המוגבלת הזאת, בכלי הזה, אני אכניס אותו לכלי קיבול. וכל זה, מתי הכי מתאים? חודש סיוון. זה סוד עצום, רבותיי. יתרה מזאת, הזמן הזה גם נבחר מכל יתר הזמנים לגילוי של מי? של נותן התורה, לא רק של התורה עצמה. גם זה בעיה גדולה אצלנו. כולם לוקחים רק את התורה ושוכחים את הנותן. אוי ואבוי. אוי ואבוי אם אתה לוקח רק את הטקסט, את המלל, ואתה שוכח את מי עומד מאחוריו. זה ממש ממש כמו לקרוא ספר וללמוד ספר. אם אתה לא נכנס לנפשו של מי שכתב את הספר הזה, אתה לא באמת תקלוט את המסרים שהוא מעביר. אז אתה תפתח מדי פעם ספר כזה, ספר כזה, כתב הרב הזה, לא יודע מי זה בכלל. אני חוזר כמו טוקי על שמות. עוד פעם, מחשב. כתוב, ראיתי בחתם סופר. מי זה חתם סופר? מה הוא חתם? את מי? איזה סופרים? איזה חתימות היו לו חתימות? מה הוא עשה? מי זה? מה אתה סתם מצטט? אתם מבינים מה הבעייתיות? עכשיו זה רבנים. כשמדובר במלך מלכי המלכים שנותן לי את התורה, איך אני יכול להתייחס לתורה מבלי להתייחס אל מי שנותן אותה? מפחיד. לכן צריך לדעת בחודש הזה למצוא את כל מה שאנחנו עוברים ליד. הזהות המוחלטת, קודשא בריחו, אין סוף ברוחו, שעמדה ביסוד כל היש, שעומד ביסוד כל הבריאה, כל הקוסמוס, כל היקום, הופיע את רצונה בבריאה דווקא בחודש ניסיוון. זאת אומרת שפעם ראשונה הבנתי, התחלתי להבין, התחלתי, מה הבורא רצה שהוא ברא את העולם. למה? כי ביום הזה הוא נתן לי את המסר שלו. וואו, חידוש עצום. עד היום העולם היה בתוהו ובוהו. לכן הגמרא אומרת שאלפיים שנה בלי מתן תורה היה תוהו ובוהו. למה זה תוהו ובוהו? כי אף אחד לא יודע מה הוא רוצה. ברא אותנו, זרק אותנו פה, מה הוא רוצה ממני? אם הוא לא נותן לי, מעביר לי את רצונו, איך אני ידע? זה מה שקרה בחודש סיוון. אתם מבונים את גדולת החודש. לפי זה, הרי שהחידוש, שחידוש ההשקה בין השמיים ובין הארץ, פעם ראשונה שהשמיים והארץ התנשקו. זה מסוכן גם, לכן קוראים לזה נשק. כי זה נשק. התורה היא נשק, קטלני. ולפי הגובה או העומק של התורה, אתה יכול פשוט מאוד לחסל. או להחיות. הייתה בחודש השלישי ליציאת מצרים. נראה לומר כי אפשרות זו לא הייתה חד פעמית. הנה כל מה שאמרתי לכם בעל פה. אלא שכל שנה מחדש, בחודש סיוון, עכשיו, כן? עוד חצי שעה, מתחיל, אפילו התחיל כבר עכשיו. השמיים על כל תכניהם העליונים מתחברים לארץ על כל רבדיה. רבותיי, תתכוננו למפגש הגדול. הקדוש והגדול. זה עכשיו, זה מתחיל בראש חודש. אל תחכו לחג השבועות, יום ראשון הבא, מוצאי שבת. הרי כל מה שיהיה מוצאי שבת הבא זה כבר בראש חודש. כי ראש החודש הוא נשמתו של כל החודש. אז כל מה שיצא אחר כך כבר תמון בגרעין שנקרא ראש חודש. אז אם אני חי את הערב היום ואת מחר כל היום בגרעין של החודש הזה, עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, עם האיזון הזה ועם היכולת לחבר בין כל הקצוות, רבותיי, אני ענק. אז אני מגיע לחג השבועות, זה פרט שכבר היה בראש חודש. יגידו לך, מה, אתה באת ללמוד? אני כבר למדתי בראש חודש. הכל. בראש חודש כבר התעסקתי בחג השבועות. בגרעין עבדתי. אתם יודעים מה זה לעבוד בגרעין? אתה עובד בגרעין, אתה לא? מי שעובד בגרעין הוא משנה את כל המציאות. בפרק הזמן הזה דווקא מתנוצצים ביותר בעולמנו הקריטריונים העליונים. עוד מעט יצאו החוצה יגידו, וואי, אני רואה מלא התנוצצויות. כל הקריטריונים של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא רוצה, הרצון שלו, ספירת הכתר, מופיע בעולם עכשיו. עכשיו, ועד מחר בלילה. החיים, המוסר, הצדק, הטוב, האהבה, השמחה, השלום, כל מי שחסר לו אחד מאלה או הרבה, ועוד יותר מזה, זה עכשיו, רבותיי. ירידת השם על הר סיני פירושה יציקת הרצון העליון בבריאה. פשוט. זה לא היה. עד שמישהו גילה את זה. מי זה המי שהוא הזה? עם ישראל. למה הוא גילה את זה דווקא אחר כך? באותה תקופה, באותה שנה, באותו יום? כי הוא יצא ממצרים. פירוש, אם לא יצאת ממצרים, אם לא השתחררת מהשטויות שיש לך בחיים, אתה לא יכול לקבל תורה בחג השבוע. בעיה גדולה. אז בוא נעשה חשבון נפש. האם יצאנו באמת ממצרים, או שאנחנו עדיין תקועים בכל מיני מלחמות של אגו, משחקים, משחקים אותה כאילו אנחנו גדולים, אני שולט עליך, אתה שולט עליי. איך אתה רוצה לקבל תורה בכלי מקולקל כזה? איך? וכדברי חז"ל במסכת שבת קופחת על תיבת אנוכי, אומרת הגמרא, מה זה אנוכי? אנא נפשי כתבית יהבית. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם חושבים שנתתי לכם ספר, זרקתי לכם ספר חוקי מהשמיים? נתתי לכם את הנשמה שלי. וואו, הנשמה של הקדוש ברוך הוא, נפשו ירדה לעולם. מה זה נפש? אמרנו, רצונו. אם יש את נפשך בלשון התורה, פירושו אם אתה רוצה. כלומר, הקדוש ברוך הוא גילה לנו את רצונו. אנא, אני את נפשי נתתי לך וכתבתי את זה. שלא תגיד שאין זיכרון. עשיתי לך זיכרון דברים. אני את רצוני כתבתי ונתתי. כל פעם שאנו עסוקים בתורה, רבותיי, אנחנו לא מספיק לומדים. כל פעם שאנחנו עסוקים בתורה, אנחנו עוסקים בעצם ברצונו יתברך, המתפשט דרכנו על כלל המציאות. אתה רוצה להיות מאושר? כולם רוצים להיות מאושרים. אתה לומד? או שיש לך כיפה על הראש שהתרגלת אל הכיפה הזאת? איפה הלימוד שלך בכלל? ייתכן שרופא לא ממשיך להתפתח בגלל שהוא כבר רופא? הרי הוא כל חודש צריך לקבל את כל המגזינים של הרפואה כדי להמשיך להתפתח. אם יש תרופה חדשה, מחלה שהוא לא מכיר, למה אתה לא עושה את זה בתורה? נולדת דתי? זהו, אתה מסודר. מה זה הדבר הזה? למי אתה עושה טובה? הרי אתה תעמוד מול עצמך ומול הבורא. מה עשית? חז"ל מבטאים זאת בתנחומה, במדרש, פרשת אמור י' ז', אותי אתם לוקחים, אתם לא מבינים שאתם לוקחים אותי. אתה יודע מה זה לקחת את הקדוש ברוך הוא איתי ברכב? מישהו יכול עליי? אותי אתם לוקחים, כשאתם לומדים תורה אתם לוקחים אותי. ולוקחים בלשון התורה פירושו חתונה, ליקוחין, כי ייקח איש אישה, לקחת, פירושו להתחתן עם. אתם נשואים לקדוש ברוך הוא? רבותיי, זה שאלות אמיתיות. כך מסביר האדמו"ר הזקן, זכותו יגן עלינו אמן, בספר התניא פרק כף ג', כי על ידי קיום המצוות אנחנו נעשים מרכבה לאלוהות. כשאני מקיים מצווה, האלוהות רוכבת עליי. הקדוש ברוך הוא יושב עליי. איזה כיף לי. מרכבה המתבטלת לפני מי שרוכב עליה. זה בגלל שאני עושה מצוות. כלומר, אני כבר לא קיים. כמו כשאני נוהג. לא אכפת לנו מהרכב. ראיתי נהג שהשתגע. לא ראיתי מכונית שהשתגעה. נכון? הנהג משתגע, המכונית היא רק כלי. הוא יכול גם היה לרכוב על האופניים בצורה נכונה, אבל הוא לא יודע לרכוב על אופניים, הוא עושה שטויות. אז הרוכב אותו דבר כאן, כשאני מקיים מצווה הקדוש ברוך הוא בולט ואני נעלם, כי בעצם הוא עובר דרכי והוא עושה את זה דרכי. עד כדי כך שאי אפשר כבר להבדיל בין הרוכב ובין המרכבה, כיוון שהם נראים כמציאות אחת. לעומת זאת, אומר הרב אדמו"ר הזקן זצ"ל, זכותו תגן עלינו אמן. בשעה שאנו עוסקים בתורה, הוא אומר, זה לא כמו המצוות. נעשה כביכול ייחוד בין הקדוש ברוך הוא בין כנסת ישראל. אתה הופך להיות כאילו אשתו של הקדוש ברוך הוא בלימוד התורה. זה לא אותו דבר. מדרגה שיש לך כבר מציאות. אתה לא נעלם. ממש. אתה לא שליח של הקדוש ברוך הוא, אתה בת זוגו. וואו. איזה וואו גדול. דרך אגב, הלימוד לפי זה, מה זה? זיווג. כשאני לומד תורה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא נכנס בי. ומה מוליד הזיווג הזה? ילדים. אני נכנס להיריון. לכן קוראים להר סיני הר, מלשון הריון. ממה נכנסתי להיריון? מדבר השם. ומה אני מוליד? חידושים, חידושי תורה. הבנות, תובנות, ברכה, אורות, עזרה לאנשים שזקוקים. איך הרב יודע יותר מבן אדם רגיל? אתה בא לראות אותו. מה, הוא קוסם? מה יש לו? אין לו כלום. הוא פשוט הפך להיות כמו זיווג של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא מעביר לעבדיו. ככה אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו. האם אני עושה דבר מבלי להגיד את זה, לגלות את זה לעבדיי? תבינו לאן אנחנו נכנסים, רבותיי. אם זה היה החודש הראשון שלכם בחיים, סיוון, ואתם אמורים להרגיש עכשיו כאילו זה פעם ראשונה שאתם נכנסים לחודש הזה. זה האפקט שצריך להרגיש. אני מרגיש את זה. זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני נכנס לסיוון. ואין לי אפשרות לפספס את זה, לא רוצה. אין לנו הרבה זמן. רבותיי, תתחילו להיות רציניים בחיים שלכם. רציניים עם הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר לעשות פרצוף של תשעה באב. רציני זה לצחוק. רציני זה להיות באהבה, בשמחה. ימי חודש סיוון מתבררים אפוא כקרובים ביותר לערכי התורה. איזה יופי. ברכה גדולה. אני נכנס עכשיו לחודש. ימים אלו מבליטים כל שנה מחדש את מה שהיה גנוז בשני החודשים, ניסן ואייר. מה היה גנוז בניסן? את הכוח הניסי של חודש ניסן, כלומר הקדוש ברוך הוא יורד עליי, שהגילוי בו נעשה ממעלה למטה והוא הגואל את ישראל ממצרים, ללא תנאים. תראו מה אני מקבל בחודש סיוון, מה שקיבלתי בחודש ניסן. מה קיבלתי בחודש ניסן? אהבה בלי תנאים. חודש סיוון, אהבה בלי תנאים. אני לא אוהב אותך בגלל ש, בגלל ש, בגלל ש. אני שומע אנשים שאומרים לי, או מאחורי הגב, אני כועס על יואל, בגלל שהוא החליט לעשות מהלך כזה, 1, 2, 3. יפה, איזה יופי. זה אהבה שתלויה בדבר, זאת לא אהבה אמיתית. הרי בטל הדבר, בטל האהבה. רואים את הפרצוף האמיתי? כשיצאנו ממצרים, זאת העובדה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בלי תנאים. ללא תנאים וללא שייכות למידה של ההכנה של ישראל. גאולה שהיא בבחינת אהבתי אתכם, אמר השם, ולא מצד זכויותיכם. שהרי היו אז בממתת שערי תומעה, ורשי במקום בשם המדרש אומר, האח אנו נגאלים ואין בידינו מעשים טובים, ואת עירום ועריה מן המצוות. אין לנו כלום. אז למה אתה גואל אותי? אתה יודע למה? כי אני אוהב אותך, לא את מה שאתה עושה או לא עושה. רבותיי, אם היינו אוהבים אחד את השני בצורה כזאת כאן, בין איש לאשתו, בין ההורים לילדים, בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, לשכנו, לא היינו במצבים כאלה כמו היום. אבל אנחנו אוהבים את מי שהכי דומה לי. אז כל פעם שאתה אומר, וואו, הבן אדם הזה צדיק, אתה שואל את הבן אדם, למה הוא צדיק? הוא עשה לי ככה, בשנת 65 הוא עזר לי ככה, והוא עשה לי ככה, והוא עשה לי ככה, עשה לי ככה. עכשיו אני הולך לשני, אני אומר לו, אתה מכיר את ההוא? הוא אומר, וואלה, איזה רשע זה. אותו אחד! כלומר, איך אנחנו שופטים רק לפי מה שעשו לי? אני הבוס. עשו לך טוב, הבן אדם צדיק. זה העניין, זה המדד שלך. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, זה לא עובד ככה. אני מראה לכם שאני אוהב אתכם חינם. זה החודש הראשון שנמצא איפה? בחודש השלישי. עכשיו החודש השני גם כן נמצא בחודש השלישי, אמרתי לכם. אז עכשיו חודש אייר ב' את כוחו של ישראל ממטה למעלה לפי תכונת הגבורה של חודש אייר. אני אגיד לכם סוד, למה בחודש יער התעוררנו לרצות כל כך הרבה ולהיכנס אנחנו בעצמנו לדבר הזה? אתם יודעים למה? כי הוא אמר לנו בחודש ניסן שהוא אוהב אותנו חינם. מתי בן אדם רוצה לעשות לך הכל בחיים? כשאתה לא מצפה ממנו, כשאתה אומר לו, אתה יודע מה? תעשה או לא תעשה, זה לא משנה כלום, אני אוהב אותך. אתה אוהב אותי? עכשיו אני אעשה הכל. בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים. והיום אנחנו לא מבינים את הסוד הזה. למה התעוררו? תראו איך הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, זה רק קריאה בתורה עם עין אחרת. פשוט מאוד. כשהדגש המיוחד אז שייך לשותפות של עם ישראל, נכנס בזה כאילו אני מוכן להתאבד על הרעיון הציוני. למה? כי אתה הקדוש ברוך הוא אמרת שאתה אוהב אותי חינם, נכון? עכשיו אני רוצה ש... יהיה לך על מה לאהוב אותי, גם אם זה חינם. אתה לא תצטער על זה שבחרת בי, מבטיח לך, אני אעשה הכל. זה, אתם מבינים מה הולך פה? זו אכן עבודה שהיא מצד הדין ולא מצד החסדים, מצידנו, אבל זה בא מחסד גדול, וכל זה מקופל בתוך חודש סיוון, וכל חודש סיוון מקופל עכשיו. רבותיי, רק תגידו עכשיו, תגידו, בפה מלא. אני מוכן ליישם את כל הברכות של החודש הזה ולהיות מאוזן לפי אותם ערכים. תגידו את זה, זה רק ברכה. אין פה עניין של איזה מין גורו, כן? הדבר הראשון של גורו זה שהוא מבקש כסף. אף פעם לא ביקשתי מכם גרוש. בסדר? חודש סיוון מאחד בין שני הגוונים המיוחסים לחודשי ניסן ואייר, והוא מוציא מן הכוח אל הפועל את האמת האלוהית הגדולה בסגנון מתן תורה בחג השבוע. זה מתן תורה. אז מי שחשב שמתן תורה זה סתם איזה טקסט, צריך להיות נאור כל הלילה, אני חושב, כן? כדי להבין שזה לא סתם איזה טקסט שהקדוש ברוך הוא זרק עלינו מהשמיים. כמובן שערכו של החודש השלישי גדול יותר מסכום הערכים של שני החודשים שקדמו לו. אז לא רק שחודש סיוון יש לו קצת מניסן וקצת מאייר, ועשינו איזה מין ערבוב ויצא לנו חודש כזה. לא... יש לו גם את זה וגם את זה, אבל יש לו גם משלו, ומה שיש לו משלו זה יותר גדול מכל מה שיש בין שלושתם. זה אי אפשר להבין. מידת התפארת בקבלה גדולה הרבה יותר מסכומם של החסד ושל הדין. מה אתה הולך להשוות בכלל? קודם כל היא באמצע, והקדוש ברוך הוא תמיד באמצע, הוא לא בקצוות. בחודש סיוון מתחדש כל שנה הייחוד בין השמיים ובין הארץ. חודש סיוון מקיים בעצם את תכלית הבריאה באיחוי העליונים והתחתונים. מה זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? מה זה פסוק? מתאר לנו שהוא ברא את שמה ופה? לא. בפסוק הראשון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מה הוא אומר לנו? בני היקר, אהובי, זה מה שאני רוצה שתעשה. הנה, נתתי לך את כל החיים, רק בפסוק הזה. אני רוצה שתחבר בין השמיים והארץ, אתה תהיה מאושר, וגם אני אהיה מאושר, כי אני אתגלה דרכך בעולם. תיקחו רק את הפסוק הראשון, הכל כתוב בו. חודש סיוון מקיים בעצם את תכלית הבריאה הזאת. מתי השמיים והארץ נפגשו? עכשיו. איחוי העליונים והתחתונים. המושג דירה בתחתונים, כן, ככה כתוב, דירה בתחתונים. המושג הזה החל להתממש בפועל בחודש השלישי ליציאת מצרים. כל שנה מחדש בחודש סיוון נפגשים אנו עם חוכמת השם. רבותיי, זה לא סתם, חוכמת השם, תורה זה חוכמה. חוכמה לא חוכמה של בן אדם רציונלי, זה חוכמה אלוהית, עליונה. שזה משגע אנשים, רציונליים, קפואים בתוך השכל הקר. הם לא מבינים. הפסוק בשמות מלמד בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה. מה זה ביום הזה? ראש חודש, עכשיו, עכשיו. רבותיי, אנחנו, עכשיו, אני מדבר, וזה הפסוק עכשיו, קורה עכשיו. ביום הזה באו מדבר סיני. אמרתי לכם שכל הזמן זה מתחדש. זה לא פעם אחת. זאת אומרת שאיפה אני נמצא עכשיו? במדבר סיני. אז אני צריך לדעת מה זה הקודים האלה. אם אני חושב שמדבר זה דבר ריק, וסיני זה סתם שם של מקום, אז לא הבנתי כלום. אבל אם אני מבין שמדובר בצופן, אז אני צריך להבין מה זה מדבר סיני. וישאו מרפידים. ומאיפה באתי? אללה איסטר, מאיפה באתי? מרפידים. מה זה רפידים? המלאק. באתי מהמלאק כדי להגיע לפה. כל הסכסוכים בחיים שלי, עד שהגעתי לפה לשיעור הזה. ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. פעם ראשונה שיש דיבור בלשון יחיד. ויחן, ולא ויחנו. על הפסוקים הללו דרשו חז"ל במסכת שבת, יש מיליארדים של דרשות, אבל אני לקחתי אחת, שבת פיבה. ביום הזה, מה זה ביום הזה, באו מדבר סיני, מהו ביום הזה, ככה שואלת הגמרא, בראש חודש סיוון, עכשיו, הנה. כלומר, שעצם הגעתנו למרגלות הר סיני ביום הזה, הספיק. לגילוי האחדות הגדולה ביותר שאי פעם התגלתה בקרב המין האנושי כולו. כאיש אחד בלב אחד. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. למה? הגעתי לסיני. עכשיו, מי זה הסיני הזה? מי זה הסיני הזה שאף אחד לא שם לב אליו, אבל הוא עושה הרבה דברים? משה קיבל תורה מסיני, לא מהקדוש ברוך הוא. בוודאי שזה מהקדוש ברוך הוא, אז למה זה לא כתוב? משה קיבל תורה מהשם בסיני. לא, כתוב משה קיבל תורה מסיני. אני חדש, ישראל, אדמה, שלוש חודשים, מבין לא טוב שפה. משה קיבל תורה מסיני. אתה לא רוצה לכתוב את זה? אל תכתוב את זה. כתבת את זה? יש לך כנראה סיבה. אני רוצה להבין את הסיבה הזאת. אתם מבינים איך לומדים תורה? אל תגיד לי, לא, 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 תעזור, עזור, נו, באמת. נו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לו בהר סיני, וזהו. מה. לא! חכמים יודעים לדבר, רבותיי. אז קיבלתי תורה מסיני. רק שלא תגידו לי, מסיני. כי אפשר לקרוא סיני בלי ניקוד. המדרש במחילתא מסביר, בכל מקום הוא אומר ויסעו ויחנו בלשון רבים, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. כלומר, כל החיים שלנו אנחנו רק במחלוקת. בשבטך בביתך ובלכתך בדרך. כל היום, טלפונים עצבים, זה עצבים, במיטה עצבים, חלומות עצבים, קם בבוקר עצבים, הולך לישון לחם עצבים. חבור עצבים. אפרים, הנחלו, הם מטפלים בגבר. מה זה החיים שלנו, תגידו? מה זה החיים האלה? כל היום במלחמות, כל היום נגד ונגד ונגד, לא מספיק לך כבר. אתה יודע מה? מה עצוב? שעוד לא התחלת לטפל בעצמך באמת בתיקון האמיתי שלך, מרוב כל הבלבולים הקטנים שמסביב. וכשתגיע מול כיסא המלך, תראי לך, אדוני היקר, גברתי היקרה, את לוחמת, אתה ממש לוחם, כל החיים שלך לחמת, אבל זה היה לחם העצבים, מלחמת העצבים. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול לקבל אותך פה, לא יכול לקבל אותך פה. את כל החיים שלך רק היית בעצבים, בכסח. הרגשת שאת חיה רק שמכניסים לך אגרוף, או שאת מכניסה אגרוף. התחלת לטפל בתיקון שלך? התחלת לטפל בעצמך? יאללה, חזרה, עוד גלגול. אבל כאן, בראש חודש זה, עכשיו, רבותיי, לכן אמרתי לכם מקודם, תחליטו, עכשיו, כדאי לכם, שזה החודש הראשון בחיים שלכם, שנקרא סיוון. אף פעם לא פגשתם את החודש הזה באמת, אף פעם. אתם יודעים למה? כי לא שמעתם את השיעור הזה. זו הפעם הראשונה שאתם נכנסים לחודש בצורה מחודשת. לא אמרתי בצורה הכי טובה, כי אני מקווה ששנה הבאה זה עוד יותר טוב. אבל כאן יש לך אפשרות. ואיכן, לשון יחיד. רבותיי, היינו אמורים לא לצאת מהחדר הזה לפני שאני אומר לכל אחד ואחד, אני אוהב אותך. אני מבין שאני לא יכול בלעדיך. ולא בגלל שאתה נותן לי משהו. בגלל שאתה. בגלל שאת. הושבו לב אחד. לחודש השלישי ישנה סגולה מיוחדת לגילוי האחדות בישראל. הנה זה בא. ואכן זו כוונת ההגדה של פסח. מה אומרת ההגדה? דבר בלתי נתפס. אנשים שהם דתיים, הם אומרים, עזוב, נו, באמת. אילו קרבנו השם להר סיני ולא נתן לנו את התורה, את תורתו, דיינו. מה דיינו? בשביל מה הלכת להר סיני? לקבל תורה, לא? אומרת ההגדה, לא? בכלל לא. מספיק רק להגיע למדרגה הזאת שנקראת סיני, בלי לקבל תורה. דיינו, מספיק. וואו. אז הנה עכשיו. זה עכשיו. למה דיינו? בגלל שבזמן הזה, אתה מקבל את מכלול האנרגיה האלוהית, בלי אפילו לחכות למתן תורה. לא צריך. כי כל התורה כולה אומרת את הדבר הזה. ואהבת לרעך כמוך. לא עשית ככה, זה פגע בי, אני פגעתי בך, הוא פגע בנו, וכולנו נפגעים. חודש סיוון בשנה. רבותיי, אל תשפטו אנשים לפי המראה החיצוני שאתם רואים. אתם לא יודעים מה קורה. מתחת לפני השטח, בתסבוכת הנפשית של בן אדם. במקום לברך ולהיות בשמחה על אחותי, על אח שלי, מה שאתה, זה מה שאתה מרגיש. מה זה הדבר הזה? כשאני רואה חבר שלי שמצליח בחיים, אני מברך אותו שהשם יוסיף לך. לא, למה לא ולא אני? חודש סיוון בשנה, קנאה של אנשים. כמה אני שומע את המילים האלה? אתה נוסע ברכב כזה, אתה יכול. מה זה הדברים האלה? מאיפה התחלתם בכלל? גועל נפש. חודש סיוון בשנה דומה להר סיני בעולם. זה אותו דבר. אני עכשיו בהר סיני, אני עכשיו בחודש סיוון. ולעם ישראל בנפש, אני עכשיו עם ישראל. אני הר סיני, אני עם ישראל, ואני חודש סיוון. אני, עכשיו. אני הפכתי למשולש עכשיו. אני הפכתי למשולש, אני תליטאי. המשולש הזה חיבר בין השמיים ובין הארץ. והוא סודו של מזל תאומים. למה זה מזל תאומים עכשיו? תאומים למה? אתם מבינים מה זה מזל תאומים? אין הבדל בכלל. אני תאום למי? שני לוחות הברית. השמיים והארץ. זכר ונקבה. איש ואשתו. שכן ושכן. זה תאומים. ולא תומים. בלי א'. כי אם זה תומים בלי א', ראינו בתורה מה זה עשה. יעקב ועשיו. והנה תומים בבטנה, ולא תאומים. אבל כשיש א', שזה החיבור, האחדות, מישהו יכול עלינו? רבותיי, אין אויב שהיה קם עלינו מבחוץ, אם היינו פשוט מבינים את הסוד הקטן הזה, שהוא כל כך מרכזי בחיינו. במשפחה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. איך נעשה את זה במדינה? רבותיי, זה עכשיו, זה קורה עכשיו. הכלל שהופיע בחודש ניסן, אל תחשבו שאני עצבני, אני פשוט מתלהב, כן? הכלל שהופיע בחודש ניסן, יחד עם התפרטותו בחודש יר, מופיעים בצורה מחודשת והרמונית בחודש סיוון בדמותו של מתן תורה, הכולל את שתי הבחינות יחד. זהו. אז עכשיו אני משולש, אני כולל כמה זמנים, אני כולל שמיים וארץ, אני עם העם שלי, עם החברים שלי, עם עצמי, עם האדמה, עם התורה, עם הזמן. וואי וואי וואי, איזה כוח יש לזה.
אתה אומר שאיזון זה איחוד.
בוודאי שאיזון זה איחוד. חז"ל במדרש בפתיחתא דאיכא רבתי, כיוון שנעשו ישראל כאיש אחד בלב אחד, אמר הקדוש ברוך הוא, עתה הגיע הזמן להיתן תורה לבניי. מה זה אומר? לפני זה, לא שלא נתתי, אמרתי לכם, הרי הוא נותן התורה, אבל הם לא מסוגלים לשמוע. רק עכשיו הם ישמעו. ואני אומר לכם סוד, רבותיי, ככל שתהיו בנפש הפנימית שלכם, לבד, אף אחד לא יודע, זה רק אתם לבדכם מול המראה. ואתם יודעים שאתם מלאי קנאה, מלאי שנאה, מלאי למה אני לא, בחיים לא תוכלו להתגדל בתורה, בחיים לא. זה לא כללה. זה רק תוצאות. אתה רוצה להיות גדול בתורה ולהתקדם כנהר שמימה ונב פוסקים? תתחיל להבין ולאהוב בצורה של חינם, בלי העין הצרה הזאת. זאת תרם מתן התורה. רבותיי, לפני שאני עוזב את הכפר, בסייעתא דשמיא, אני כנראה אתן הרצאה על כל מה שאני חושב. זאת תרם מתן תורה בפועל. כיוון שעצם עמידתם נגד ההר, עצם זה הצליח לבטל את כל המחלוקת. כל המחלוקות שהיו ביניהם. כאיש אחד בלב אחד, פירושו באחדות חיצונית ופנימית. איש זה חיצוני ולב זה פנימי. כאיש אחד בלב אחד. והנה, כדי להמחיש ביותר את עוצמתו של החודש השלישי, באה הגמרא ומספרת אירוע יוצא דופן, שאינו מובל כלל וכלל. התלמוד מתייחס לחולשה שהתגלתה בקרב ישראל בהגעתם להר סיני, למדבר סיני. שם מסופר כי ראה את העייפות ואת החולשה שפקדה את ישראל. הקדוש ברוך הוא ומשה ראו שעם ישראל עייפים, והחליט לתת להם יום מנוחה לפני שהוא מתחיל יחד איתם בהכנות לקראת מתן תורה. ידעתם את זה? הגיעו להר סיני, למתן תורה, למדבר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר להם יום מנוחה, לא עושים כלום היום. ראש חודש יצא, כולם נחים. בשני לחודש מתחילים את ההכנות לקראת איזה אירוע אור קולי שאני עדיין לא מגלה לכם. אבל היום נחים. אז אני שואל שאלה פשוטה. ממה הם היו כל כך עייפים? שהקדוש ברוך הוא חייב לתת להם יום מנוחה, חופש. לא ראינו דבר כזה. הביטוי של חז"ל שם הינו תשימו לב, לא אמר להו ולא מידי, משום חולשה דאוכה. כלומר, לא אמר להם אפילו לא חצי מילה. למה? בגלל שהם היו חלשים. אני לא אעשה את כל השיעור, אל תדאג. בני ישראל נחו ביום הראשון, ביום ראש חודש עצמו, סיוון. אז הרב יאיר אומר שבגלל שהם היו, באו מעייפות של המלאק, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, נכון? בואו נראה מה אומרת הגמרא. תראו איזה כוח יש לחכמים.
יש מצב שהם גם צריכים להתכונן לקראת משהו.
זה דבר פשוט מאוד, אבל למה הם עייפים כל כך? תראו כמה אנחנו רחוקים מחכמים ומהחוכמה של התורה. זה פלא פלאות. אני כל הזמן צוחק לבד. כל הזמן זה בא לך ממקום אחר. ורק מן היום השני של החודש החלו כל ההכנות לקראת גילוי התורה. כמובן שהאגדתא הזאת דורשת ברור והסבר. אם נתייחס לפשט הדברים, נראה כי חולשת ישראל נבעה לכאורה בגלל הדרך מרפידים להר סיני. ובעקבות זה היו זקוקים למנוחה בו ביום שהגיעו לשם. כלומר בראש חודש סיוון. רק לאחר מנוחתם, למין היום השני והלאה, יכלו להתכונן לקראת מעמד הר סיני. פשט. ושוב עלינו להבין מה היה מקור חולשתם הגדולה. הרי לא מדובר אלא במרחק קטן בין שתי התחנות. זה כלום. מהו שורש החולשה? מדוע קשה היה לישראל לשמוע ולו מילה אחת מאת השם יתברך? זה הביטוי בארמית, ולו מידה. כן? כלומר, אפילו מילה אחת הקדוש ברוך הוא לא יכול להתחיל לתת להם, הם לא ישמעו לו. מה, כל כך הם עייפים. מה זה, דיכאון? נראה לומר שאין הגמרא עוסקת בחולשה של הגוף של ישראל, כי אם בחולשה מסוג אחר לחלוטין. חולשה רוחנית שנבעה לא ממה שאתם חושבים, שהם עכשיו יצאו מהמלאק בגלל שנלחמו ואז הם היו חלשים והם לא מסוגלים. לא, מן המעבר החד מרפידים להר סיני. זה מה שעכשיו חזל אומרים. מה זה אומר? זה אומר שכשאני עובר ממצב כזה למצב כל כך גבוה, כנראה שקורה משהו בנפש. אם כן, מדובר בחידוש עצום, והוא שלא מדובר בעייפות או בייאוש כלשהו, אלא דווקא בחולשה שהיא כאין הכנה למימד החדש של גילוי התורה עליהם. זאת אומרת שזה הכרחי. דרך אגב, השיעור בחג השבועות יעסוק בשלב הזה, ההכרחי הזה, בין השינויים. כלומר, כשאתה משנה גובה, אתה חייב לעשות ריסט. זה סוד עצום, רבותיי. הסוד הזה כמובן יוצא לנו מתורת הקבלה. לפני שעוברים ממדרגה למדרגה, צריכים לאפס את המדרגה הקודמת. אם לא, אתה לא יכול להתרומם. ממש. המעבר מרפידים להר סיני לא היה מעבר טריטוריאלי בלבד, אלא עלייה ממשית של ישראל מן הרפיון שהביא למתקפת המלאק עליהם לרום המעלות במתן תורה. החולשה שפקדה את ישראל הוכיחה את שינוי מצבם ואת שינוי תודעתם בעקבות אותה התרוממות מרפידים להר סיני. כלומר, אני לא נותן לכם מנוחה בגלל שאתם עייפים, אלא בגלל שאתם עכשיו בשלב של עלייה גדולה מאוד, ולהפך, בלי החופש הזה, היום הזה של החופש, אתם לא תוכלו לקבל באמת את התורה. אתם חייבים את הפרק זמן הזה, את השקט הזה. מה? לא, להפך. הכלי כל כך מוכן, שעכשיו אתה חייב את השקט הזה. זה כמו לא ללמוד ערב לפני מבחן.